לשון הרמב״ם. בפרק ב' הלכות תשובה. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. כתוב כאן כך, כיוון שיום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, מה הפירוש? הפירוש הפשוט, פשוט צריך להבין שיום הכיפורים הוא זמן תשובה, כי חייבים לעשות תשובה ביום הכיפורים. כאן כתוב שיום הכיפורים הוא זמן תשובה ולכן חייבים לעשות תשובה. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. זאת אומרת, זה שאנחנו חייבים לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, זה משום שיום הכיפורים הוא זמן תשובה ליחיד ולרבים, וזאת הסיבה שמחייבת אותנו לעשות תשובה ביום הכיפורים. זה נראה פשוט, לכאורה נראה שזאת העמדת דברים בצורה הפוכה. יום הכיפורים חייבים לעשות תשובה, ולפי כך זה זמן תשובה לכל. גם מאוד קשה להבין מה פירוש המילה קץ מחילה, מה פירוש המילים, מה זה? קץ מחילה וסליחה לישראל, מה זה? והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. יש כאן אולי מחזור של יום הכיפורים?
תודה. שמראש ואתה קיראו לעמוד לפניך.
זה נוסח התפילה בתפילת מעילה. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הכיפורים הזה, קץ מחילה וסליחה על כל עוונותינו. זה כנראה המקור של דברי הרמב״ם. מה זה? מה זה? מה פירוש המילים? מה פירוש המילים? קץ מחילה וסליחה לישראל. מה פירוש המילים? בכל אופן, ברמב״ם כתוב שמכיוון שיום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לכן חייבים לשוב בתשובה ביום הכיפורים. משום שיום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. רבינו יונה כידוע בשערי תשובה, שם כתוב שדין תשובה ביום הכיפורים הוא מהכתוב לפני השם תתהרו. מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו, אז כאן כתובה מצוות תשובה ביום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, ואתם חייבים לפני השם תתהרו, זאת מצוות תשובה ביום הכיפורים. כך אומר רבי יונה בשער הערבי. אבל ברמב"ם כתוב שזה לא מהיתמה, לא הטעם, לא הטעם הזה. אין משמעות הדברים שאין דין דאורייתא, אין מצווה דאורייתא לשוב בתשובה ביום הכיפורים. אלא שהדין לשוב בתשובה ביום הכיפורים הוא תולדה של העובדה הזאת שיום הכיפורים הוא זמן תשובה וקץ מחילה וסליחה לישראל. לכן חייבים לשוב בתשובה ביום הכיפורים. אנחנו צריכים לחזור בקצרה למה שהתחלנו פה בשבוע שעבר, ונמשיך את זה בנוגע ליום הכיפורים. שבוע שעבר דיברנו פה, בקצרה, דיברנו פה על דברי המדרש. במדרש כתוב, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון, מדבר באותם חמישה זקנים שנכנסים לעבר את השנה. והם נקראים העם יודעי תרועה, ועליהם נאמר, השם באור פניך יהלכון. אז אמרנו, בארנו, סוד העיבור, אותו עיבור שהוא מה שנקרא בלשון חז"ל סוד העיבור, אותו עיבור השנה, זאת הכנסת אותו מהלך זמן שנקרא חודש, אותו מהלך זמן שהוא לא קבוע, חוזר ונשנה, גלגל חוזר, חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, אלא אותו מהלך זמן שהוא כולו חידוש, אותו מהלך זמן שהוא מתחדש תמיד, סדר הנהגה של חידוש, זה מה שנקרא חודש. להכניס את ההנהגה הזאת שנקראת חודש ולצרף אותה למהלך הזמן הרגיל של שנה, שנה זאת מילה סותרת, זה מושג סותר חודש. שנה זה דבר שחוזר ונשנה, חוזר עוד פעם בשנייה, וחודש זה ראשון תמיד. החיבור של שני המהלכים האלה, הצירוף של אותו מהלך שנקרא חודש לאותו מהלך שנקרא שנה, הצירוף הזה הוא נקרא סוד העיבור. ודיברנו פה בשבוע שעבר שזהו סוד ראש השנה, ראש השנה. כלומר, עצם זה שכביכול בורא העולם מעמיד בדין את כל העולם כמנהגו נוהג, כל העולם כמנהגו נוהג, הוא ממשיך להיות עולם כמנהגו נוהג, העולם ממשיך להתנהג כמנהגו, אבל בורא העולם מעמיד בדין כל דבר ודבר, וכל פרט ופרט מכל מה שהאדם מקבל במשך השנה, והוא מקבל את זה באופן של עולם כמנהגו נוהג, אז הוא מקבל את זה בדין, משום שהוא נידון על כל מקרה ומקרה, מכל מה שקורה לו כל השנה. אז הוא נידון עליו לגופו, והאופן איך שהוא מקבל אותו, זה דרך סדר הזמן של עולם כמנהגו נוהג. אז הדברים נראים בעולם כמנהגו נוהג, ובתוך העולם כמנהגו נוהג, לתוך זה נכנס אותו מהלך שנקרא חודש. חודש זה הכוונה שכל דבר ודבר סיבתו חדשה, סיבתו היא בו בעצמו, זה לא דבר של עולם כמנהגו נוהג. אני רוצה להקריא פה לשון של הגר"א במקום אחד. העתקתי פה את הלשון, אני רוצה לקרוא את הלשון כמו שהיא כתובה בספר. בהמשך הדברים אומר הגר"א כך: ושנת החמה יתרה על שנת הלבנה 10 ימים. זאת אומרת, הוא מתכוון 10 ימים שלמים. שנת החמה יתרה על שנת הלבנה 10 ימים, ואלו הן 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ימי העיבור, ולכן הם נחשבים לשנה שעברה. כמו שאמרו, אדם שירה לו קרי או אונס קודם יום הכיפורים נידון לשעבר, לאחר יום הכיפורים נידון להבא. אז כתוב כאן, צריך היה להיות כתוב קודם ראש השנה ולאחר ראש השנה. זה לשון הגמרא בתחילת הסוגיה, תחילת הסוגיה בדף ט' זין בראש השנה. אז תבואה שאירה לה קרי, או אדם שאירה לו קרי או אונס, או תבואה שאירה לה איזשהו מקרה או משהו שקרה לה, אז אם זה קרה קודם יום הכיפורים, זה נקרא שזה קרה בשנה שעברה, זה שייך לדין של השנה שעברה. אם זה קרה לאחר יום הכיפורים, זה שייך לדין של השנה הבאה. זאת אומרת ש השינוי, המעבר מהשנה שעברה לשנה הבאה קורה ביום הכיפורים, אחרי 10 הימים. זאת אומרת,
החשבון של 10 ימים שכתוב כאן בגרא, זה משום שזה 10 ימים הם שלמים לגמרי. זה לא 11 יום הם לא שלמים לגמרי, חסר מהם קצת משהו. ובמשך הרבה שנים אז זה יורד עד 10. יש תמיד יותר יש יותר מ-29 וחצי יום בחודש. בחודש של לבנה יש יותר מ-29 וחצי יום. משהו יותר. תפשין צד ג' חלקים. תפשין צד ג' חלקי שעה. אז זה קצת, זה זמן כמעט קרוב לשעה שלמה. ובמשך שנה זה מצטבר לכמה שעות. כמה שעות? זה כ-10 שעות. 10 שעות. אז אין 11 יום שלמים. כן. יש רק... אז 10 ימים, זהו ההבדל. 10 ימים שלמים, זהו ההבדל שבין שנת החמה לשנת הגמר. אלה הם, אומר הגרא, 10 הימים, 10 הימים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים. והכוונה, מה שהגרא מלמד אותנו פה, אני מכירי את לשונו, מה שהגרא מלמד אותנו פה, זה שאותם 10 ימים שייכים עדיין לשנה שעברה, אבל הם בחינת העיבור של סדר השנה שעברה. וכל שנה ושנה יש בה בחינה שמצרפת אותה, מצרפת את שני הזמנים ביחד. כמובן, הזמן הזה זה למעשה, זה שייך לחודש הבא, משום שבהלכות, בהלכות חודשים ושנים, אז אי אפשר להוסיף לשנה אלא חודש שלם. אז לכן לעולם אין למעשה חודש עיבור רק עד שמצטברים 30 יום שלמים. אז זה קורה אחת לשלוש שנים. כיוון שזה קצת יותר, אז זה 7 פעמים ב-19 שנה, כמו שידעו, כמו שיודעים כולם. אבל כאן כתוב, וזה חידוש נפלא מאוד, חידוש מרעיש, כתוב כאן שכל שנה ושנה יש אותה בחינה של עיבור, אותה בחינה של עיבור. נמצאת כל שנה ושנה בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפור. ובשלוש שנים מצטרפים לחודש שהוא חודש ה-13, ולכן נקרא חודש העיבור. אבל הבחינה של עיבור נמצאת כל פעם, כל שנה בעשרת ימי תשובה. כלומר, לכן עשרת ימי תשובה עדיין שייכים לשנה שעברה. זהו עדיין כאילו התוספת המצטרפת לשנה שעברה בבחינת הדין. עד כאן לשון הגרא. והדברים ברורים. זה בעצם מתברר מאליו עם מה ש... זאת אומרת, עם מה שהבנו פה. עצם הדין הוא סוד העיבור. עצם הדין עניינו להכניס לתוך העולם כמנהגו נוהג את הקו, את המהלך, שהמהלך הזה הוא מהלך שהוא כולו חידוש, הוא כולו דין, כולו דין, והוא מצטרף למהלך של עולם כמנהגו נוהג. הצירוף של שני המהלכים האלה הוא סוד העיבור. כיוון שהימים האלה הם ימי הדין, הם הימים שבהם כביכול בורא העולם נמצא בעולם. לשון רש"י. לשון רש"י במסכת ברכות. שבעשרת ימי תשובה צריכים לומר המלך הקדוש והמלך המשפט. לפי שבאותם ימים הקדוש ברוך הוא מראה מלכותו לשפוט את עולמו. אז לכן אנחנו מכנים, משבחים כביכול את בורא העולם בתואר המלך. המלך. הוא מראה מלכותו לשפוט את עולמו. כיוון שאותם ימים הם ימי הדין, ובימים האלה כביכול בורא העולם מתגלה כמלך, מלך זה הכוונה, שהוא זה שמנהיג את העולם כמנהגו נוהג. זהו גילוי המלכות של הדין, שההנהגה של עולם כמנהגו נוהג היא כולה חידוש, כולה דין, עם זה שזה נראה כעולם כמנהגו נוהג. העולם כמנהגו נוהג הוא התחת השמש. הדין זהו הגילוי של החידוש, של מה שנקרא החודש. רק תמיד מגלה את זה הלבנה. בימים האלה, שזה מתחיל ביום של בכסל ליום חגינו, אז במקום הלבנה, אז מגלה את זה בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. הלבנה מתכסה, ומה שמגלה את זה במקומה, זה החוק לישראל ומשפט לאלוקי יעקב. והגמרא הרי לומדת מהמילים האלה, מהפסוק הזה, מחוק לישראל, משפט לאלוקי יעקב, אז הגמרא לומדת מזה שזה יום הדין. אז כתוב כאן, בכסל ליום חגי, החודש, הלבנה מתכסה ביום הזה. כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב. לכן, אז הדבר שצריך להתגלות על ידי הלבנה, מתגלה על ידי הדין. זה מתגלה, במקום הלבנה בא הדין. הדבר הזה שנקרא קץ. לכל דבר יש קץ. זאת אומרת, לכל הדברים הגדולים בכלל ישראל. ליציאת מצרים היה קץ. לגאולה העתידה במהרה בימינו יש קץ. יעקב ביקש לגלות אותו ונסתלקה ממנו שכינה. זאת אומרת, הקץ נעלם. זה נעלם. כביכול בורא העולם לא גילה אותו, את הקץ. אבל הוא נמצא, יש קץ. ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. קץ לגלות מצרים, קץ לגלות בבל, קץ לגלותנו. המושג הזה שנקרא קץ, עניינו, וכאן צריך להבין, הזמן מצד עצמו, זאת אומרת, אותו זמן שהחמה מגלה אותו, אותו זמן שמיוצג על ידי החמה, אותו זמן שהוא הזמן של תחת השמש, מה שנקרא עוד כל ימי הארץ, כמו שכתוב בפסוק, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה. לא ישבות. כך זה הולך וכך זה חוזר וכך זה שוב ושוב ושוב כך. סדר הזמן הזה מתגלה, כך הוא מתגלה, כדבר שאין לו התחלה ואין לו קץ. כשאנחנו רואים קטע ממנו, אז אנחנו רואים אותו כך שהוא דבר בלי קץ. בלי התחלה ובלי קץ. כך הוא מתגלה לנו. המקום שפקרו המינים, מקום שרחמנא ליצלן, המקום הכפירה הגדול, החזק, התורה מתחילה את הגילוי שלה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ככה התורה מתחילה לדבר. ואותם כופרים, אותם הכופרים בתורה, אז נקודת הכפירה העיקרית שלהם היא סדר הזמן, כמו שהוא מתגלה לנו, אז הוא מתגלה שהוא מתמיד היה ולתמיד יהיה. השתנו התכנים, השתנו הדברים, זאת אומרת, השתנו הדברים המתגלים בזמן, אולי הממדים של הזמן השתנו, אבל עצם הזמן הנוקף, ההולך, אז הוא תמיד היה ותמיד יהיה. מהכפירה הזאת, מזה באה התורה להוציא מיד. הדבר הזה הוא הדבר שהוא, זה הדבר הראשון שהתורה מגלה. בראשית, בראשית. יש ראשית לכל. והפירוש, הפירוש ב... להבין הרי. כשיש ראשית לכל, ואם יש ראשית, אז המגיד, המגיד מראשית אחרית. אם יש ראשית, יש אחרית. תמיד צריך לזכור את לשון הכתוב. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק. השפע מגיע, השפע מגיע למצרים דרך הרגליים. תזרע זרעך והשקית ברגלך. דרך הרגליים מגיע השפע. והארץ אשר אתם עוברים שם על הרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. מטר השמיים אין בו הרגל. אין בו, זה לא דרך הרגליים. זה דבר שהוא לא בהרגל. ההמשך, זה המשך הפרשה. כיוון שכך, אז והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי, אז ונתתי מטר ארצכם בעיתו. וישמרו לכם פן יפתה, כן, וחלילה, אז ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר. אין כאן שום השקיטה ברגלך, זה לא, הדבר הזה לא נכנס לשום הרגל. זה ההבדל בין ארץ מצרים לארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. בהמשך, והארץ אשר אתם עוברים שם על הרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אותו מהלך שנכנס, שמגלה בתוך סדר הזמן את מה שנקרא עיני השם, תמיד עיני השם אלוקיך בה. זהו מראשית השנה ועד אחרית שנה. כיוון שלנו, אז ראשית השנה זה כל עשרת הימים הראשונים. כל עשרת הימים האלה הם כולם ראשית השנה. אז אנחנו בראשית השנה. וזה כמו שהגרא מגלה. כל עשרת הימים האלה הם ימי העיבור של השנה שעברה. ימי העיבור עניינם, כן. הכניסה כביכול של המהלך הפנימי, המהלך העמוק, המהלך הנסתר, המהלך שלא מתגלה ביום, הוא מתגלה בלילה, זה המהלך של הלבנה. זה המהלך הנסתר בעולם, הפנימי בעולם. אלו הם עשרת הימים, אלו הם הימים שהם נקראים ראשית השנה. זה פירוש הכתוב. תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. נקודת החידוש הראשונה שכביכול בורא העולם בא לחדש בעולם בתורה, זה שהזמן הזה שנראה לנו זמן, כן, רחמנא ליצלן מהי דעתך, אבל הזמן הזה שנראה לנו נצחי ומתגלה לנו כנצחי, זאת הסיבה שאנחנו, כמו שאנחנו מדברים תמיד, מזכירים תמיד את הכתוב, זאת הסיבה של פן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש, הירח, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית עליי. מה שמגלה, ההתגלות של סדר הזמן, היא תמיד, הסדר הזמן תמיד מתגלה כדבר שכל קטע וקטע ממנו אומר שהוא תמיד היה ותמיד יהיה. חלילה. הגילוי של מי ברא אלה, בשביל זה צריך שאו מרום עיניכם. המציאות הזאת שנקראת קץ היא דבר שכל כולו שייך רק לסוד היבור. זאת אומרת, זמן אין לו קץ, אין מציאות כזאת שנקראת קץ. קורה מה שקורה, אבל זאת לא הבחינה של קץ. קץ זה הכוונה שסדר הדבר הזה, זמנו תם, הגיע לאחריתו. זאת אומרת, פירוש המילה קץ זה שהדבר הזה כבר אין לו יותר זמן. מה שנקרא, בלשון הכתוב, לך לקץ ותנוח, או ותעמוד לגורלך לקץ הימין. קץ הימין. הקץ הוא לא בימין. הקץ הוא באותם מאורעות שקורים. עניינו של הקץ, עניינו של הקץ זה שהזמן הגיע לאחרית. סדר הזמן הזה נגמר. הדבר הזה עצמו שייך לחידוש הגדול של סוד היבור. אם זמן מתחיל ולא היה קודם, אז כמובן שהוא התחיל והוא מגיע עד, עד, עד קיצו והוא נגמר. מי שיש לו ראשית, יש לו אחרית. מראשית השנה ועד אחרית שנה. באופן, העניין הזה שנקרא קץ, מה שנקרא, כל הקיצים שמדברים עליהם, שכבר מזמן קלו כל הקיצים, כמו שכתוב בגמרא, כל עניינו של קץ שייך לגילוי הזה. זמן שמתגלה בבחינה של חודש, יש לו קץ. זהו. זמן שמתגלה בבחינה של שנה, זה נראה שאין לו קץ. משום ש... הרי זה עניינו, הוא ממשיך, הוא תמיד המשך. כל פעם, גם בפעם הראשונה זה נקרא שנה. גם בפעם הראשונה זה שנה. משום שהוא מלכתחילה כך עשוי שהוא חוזר על עצמו. זאת עצם מציאותו, הוא מלכתחיל השנה. זאת אומרת, הוא נברא כשני ולא כראשון. הוא תמיד שנה. כאן אנחנו נמצאים, זאת הסוגיה של קץ. קץ בכלל. קץ זה דבר ששייך לעצם הזמן. הזמן עצמו נגמר. זמנו של אותו דבר נגמר, לא מפני שהדבר צריך להיות נלקח. הזמן נגמר. הזמן התחיל והזמן נגמר. הזמן עצמו, סדר הזמן, הגיע עד גבול מסוים וכאן הוא נגמר. ומה שקורה עכשיו, כעת מתחיל זמן חדש. אני מדבר על הזמן האמיתי, לא על כל מה שמכונה בשמות זמן. זמן זה, זמן זה, הכל, ודאי שהכל נגמר. יום נגמר, חודש נגמר. סדר הזמן נגמר, זה נקרא קץ. הזמן עצמו, כשאנחנו אומרים ראשית שנה ואחרית שנה, אז הדבר, זה הרי בולט, זה צועק. זה צועק. מה זאת אומרת? אם אמרת שנה, אז איך אמרת ראשית ואחרית? ראשית ואחרית פירוש שאחר כך זה כבר לא יהיה שנה, זה כבר משהו חדש. אז איך אתה קורא לזה שנה? מה זאת אומרת? מה זה ראשית שנה ומה זה אחרית שנה? כשאתה מדבר על שנה. בגמרא בראש שנה, יש שתי דעות של תנאים, שאדם נידון בכל יום ואדם נידון בכל שעה. רב יוסי אומר אדם נידון בכל יום, שנאמר ותפקדנו לבקרים. רב נתן אומר אדם נידון בכל שעה, שנאמר לרגעים תבחננו. אז מקשה התורה אבן, לאותם תנאים שאדם נידון בכל יום, בכל שעה, אז מה המיוחד בראש השנה? איזה עניין מיוחד יש בראש השנה? מה קורה? זה דבר שקורה, זה קורה כל שעה או שזה קורה כל יום? מה מתחדש בראש השנה? והרי זה ברור שזה, שראש השנה זה יום הדין, זה לכולי עלמא. גם הם תקעו בשופר. מה מיוחד? מה נתייחד בראש? בכל יום, בכל שעה. צריך להבין. כנראה. אבל זה ברור ש... זה לא אותו דין. מה נשתנה הדין של ראש השנה מהדין של כל רגע או כל יום? מלך במשפט יעמיד ארץ. וכשכביכול בורא העולם דן בכל יום, אז הוא דן, אבל הדין הזה הוא דין לסדר ההנהגה. איך להנהיג? ומלך במשפט יעמיד ארץ. לכן, ככה זה. גם על בית דוד נאמר, בית דוד דינו לבוקר משפט. וצריך כך, צריך תמיד. בקצרה, מלך במשפט יעמיד ארץ. זאת הנהגת המלכות, וכך המלך נוהג במשפט. אז המשפט הזה הוא תמיד הנהגה קבועה. הדין של ראש השנה פירושו שהבריאה הסתיימה. הזמן נגמר. אין יותר. אין יותר. עד כאן. השנה, סדר הזמן, הגיע עד אחרית. ועכשיו בורא העולם יושב בדין אם לחדש, לתת לעולם זמן חדש, כן או לא. אז בורא העולם דן את זה על כל יחיד ויחיד, על כל מדינה ומדינה ועל כל העולם כולו. על המדינות בו יענה. זה לא מהלך של דין, של מלך במשפט יעמיד ארץ. זה מהלך של דין, של זה היום תחילת מעשיך. זה היום תחילת מעשיך, זה ראשית וזה אחרית. ובראש השנה נפתח, זאת אומרת, הדין של ראש השנה, שאנחנו עדיין בתוכו, ואנחנו נמצאים בו. אז הבריאה חוזרת ועומדת בשיקול. כן תיברא או לא תיברא. הבריאה לא ממשיכה, אין המשך למה שהיה קודם. מה שהיה קודם נגמר. הגיע מראשית השנה הקודמת, הוא הגיע עד לאחרית. כעת, אז השנה, השנה פירושו סדר הזמן. עצם סדר הזמן, אותו סדר הזמן שהוא זה שנקרא שנה. עם כל עונות השנה, עם זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, וגם יום ולילה. הדין שהבריאה נידונת, הדין שהבריאה עומדת בו, זה לא דין איך להנהיג, דין של מלך במשפט יעמיד ארץ. זה לאותם מאן דאמרים. אז הדבר הזה הוא סדר הדין בכל יום. זה שייך, זה כל יום נעשה, אולי כל רגע. אבל זה הדבר שהוא מצטרף להנהגת העולם. כאן ישנה הנהגה חדשה, וההנהגה הזאת אומרת קץ. העולם נגמר, העולם נגמר, והוא צריך להיברא מחדש. זה היום תחילת מעשיך, קץ, חוץ מסדר הדין. השנה, שזה סוד, או להפך, יותר נכון, זהו הזמן הגלוי, השנה, השנה, השנה הרגילה, מה שנקרא השנה, על כל עונותיה, שזה ה... כל העולם כולו, סליחה, נקרא תחת השמש. כל תחת השמש כולו, יש לו ראשית ויש לו אחרית. אז חוץ מהדין, חוץ מהדין, שהדין מצטרף לסדר הזמן, חוץ מזה, מתגלה כאן מימד נוסף, מתגלה כאן מה שנקרא קץ, הזמן נגמר, הוא איננו. הזמן שמתחיל אחר כך זה זמן חדש, זה זמן שנברא מחדש, זה זמן שהוא נקרא ראשית השנה, עוד פעם בראשית ברא אלוקים. אז נמצא שיש כאן שני רבדים. החידוש הראשון זה עצם הדין, ועצם הדין שמצטרף לסדר העולם. אז הוא מצטרף לסדר העולם, לכל חד וחד כדי איתלה. אם הוא מצטרף לסדר העולם על ידי הדין של ראש השנה, ועל ידי זה, אז כל הזמן כולו הוא נידון, והאדם נידון על כל השנה כולה בבת אחת, או שהדבר הזה מתחדש בכל יום. כמו שבעצם אנחנו הרי יודעים שבורא העולם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בעצם. וזה מה ששייך לסדר הדין, וזה העיבור. זה העיבור. אבל כאן מתווסף עוד מימד. הדין המיוחד של ראש השנה, שהוא אפילו למען דסביר עליה, שבורא העולם דן את העולם בכל יום ולרגעים, אז ישנו עוד דין נוסף. והדין הזה עניינו, וזה בהכרח, זה כמו, בדבר הזה הרי אין מחלוק. כמו שזה עניינו של הדין להנח תנאי, אז ככה זה עניינו של הדין לכולו תנאי, זה הרי ברור. זה עניינו של הדין המיוחד של ראש השנה. הדין של ראש השנה הוא ראשית השנה ועד אחרית שנה. יש עניין נפלא להתבונן. ראש חודש אנחנו אומרים בלי הידיעה. זאת אומרת, ראש חודש הוא לא מיודע, ראש השנה מיודע. השנה. לא אומרים ראש שנה אלא ראש השנה, ולא אומרים ראש החודש אלא ראש חודש. כך כתוב אותו. ראש חודש וראש השנה. טעם הדבר, זה פשוט, זה פשוט. אני לא יכול לומר ראש החודש, משום שכשאמרת ראש, אז החודש עדיין איננו. אתה לא יכול לידע דבר שאיננו. כשאתה אומר ראש, פירושו שהחודש כעת רק צריך להתחיל. אז הוא עדיין לא החודש. החודש זה נקרא המוכר, הידוע, המסוים. אבל הוא איננו. הוא צריך הרי להתחדש. וכשאמרת ראש השנה, אז אתה בדיוק מתכוון לומר, השנה המיודעת, היא יש לה ראש. אותה השנה המוכרת, שהיא כבר הייתה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואלפי פעמים. אותה השנה יש לה ראש. בפסוק כתוב מראשית השנה ועד אחרית שנה. וגם זה ברור, משום שבאחרית היא איננה. את זה מתכוונים לומר, אחרית שנה. כשאמרנו אחרית, אז אמרנו שמכאן ואילך, אז השנה תהיה חודש. אז בראשית השנה, משום שכאן נקודת החידוש, עד אחרית שנה, כתוב בפסוק. שוב, אנחנו חוזרים. אותו עניין, אלו הם העניינים שמתגלים. בחינת ה... עיבור שבדין של ראש השנה. בחינת העובדה הזאת שעצם עניינו של הדין הוא עיבור השנה. זה עניין אחד. זה עניין אחד, והעניין הזה קיים תמיד. לאותם, להנחתנה, לאלה שסוברים כל יום, כל עת, כל שעה. לרגעים תבחנם. אבל יש עוד מימד אחד, עוד מימד אחד של דין, שהוא מתכוון להגיד עוד חידוש. עוד חידוש. חידוש. והחידוש הזה עניינו, שהחידוש הוא ראשית בעצם מציאות הזמן. אין יותר זמן, אחרית שנה. אין יותר זמן. הקיום נגמר, ועוד פעם ראש, שיש עוד ראש לשנה. אז זה שוב, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כלומר, בשבילנו, זה עוד פעם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו נחזור. ככה היו פני הדברים, בדיוק. ממש בדיוק, כך בדיוק היו פני הדברים בחטא העגל. מתן תורה היה, כן, שוב, אנחנו חוזרים בקווים כלליים מאוד מאוד. מתן תורה הייתה נקודת הבראשית של קיום העולם. עד למתן תורה, אז והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, עדיין לא הייתה בריאה. והתורה כשהיא ניתנה, באותם עשרת הדיברות שהם, כמו שכתוב בחז"ל, מכוונות כנגד עשרת המאמרות, אז הדבר ידוע, זה שגור מאוד בחז"ל. מתן תורה היה רגע הראשית של בריאת העולם. הראשית של מציאותו של עולם, של קיומו של עולם, האפשרות שהעולם ימשיך. יום השישי, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אותה קבלת תורה של אותו יום שאז נתקבלה התורה, אז הבריאה נשלמה, הבריאה נעשתה בריאה. עד אז הבריאה הייתה מותנה, תלויה ועומדת. הבריאה הייתה בספק. זאת אומרת, זה לא נקרא קיום. זה לא קיום אמיתי, זה לא קיום שלו. זה לא נקרא קיום. ספק קיום הוא לא קיום. קיום מותנה, כידוע. כל קיום שהוא קיום בתנאי, אז הקיום בפועל של הדבר הזה, זה אחרי שהתנאי נתקיים בפועל. כל זמן שלא נתקיים התנאי בפועל, אז הדבר לא קיים עדיין. אפילו שהדבר, שיטת הרמב"ם המפורסמת, שאפילו שהדבר בטוח שהתנאי יתקיים, זה נקרא קיום. קיום נקרא בזמן שהבריאה לא מותנה אלא קיימת. קיימת באמת. נמצאת. הקדמונים מפרשים את המילה ירח האיתנים. פסוק כתוב בירח האיתנים בחג. אז הגמרא אומרת על זה, ירח שנולדו בו איתני עולם. פירוש המילה איתן, איתן, איתן מושבך ושים בסלע קיניך. איתן זה נקרא קיום חזק, קיום שלם, מה שנקרא בלשון הרמית אית, איתה, נמצא, זה נקרא איתן. זאת, זה נקרא ההיות, זה נקרא איתן. איתן זאת נקראת ישנות, היות, איתנה, חזקה. יש הרבה פעמים בלשון הקודש, שתיבה מגלה את עניינה וכאילו דבר והיפוכו. איתן זה ההפך מתנאי, זה אותם אותיות. איתן זה נקרא שהדבר הוא איתן ולא בתנאי, הוא קיים ולא בתנאי. תנאי מפקפק את האיתנות. איתנות זה קיום לא מותנה. ירח האיתנים, לפי פשוטם של דברים, ירח האיתנים זהו הירח שבו נתקבלה תורה. התורה לא נתקבלה בחג השבוע. אם ישראל מקבלים את התורה, ואם לאו, אז עדיין העולם היה בספק. אם כן ואם לאו. זאת אומרת שהעולם לא נברא לגמרי. קיומו עדיין לא קיום שלם. הקיום עדיין תלוי ועומד, הוא עדיין בתנאי. עדיין בתנאי. וכשהוא בתנאי עדיין, אז הוא עדיין לא, הוא לא נברא, הוא לא איתן, הוא לא מקוים. זאת מציאות לא מקוימת באמת, לא נמצאת לגמרי, לא שלמה, היא מותנה. זה נקרא ירח האיתנים. ירח האיתנים, בירח האיתנים אנחנו קיבלנו את המציאות, קיבלנו את הבריאה, קבלה איתנה, והדברים הם איתנים ולא מותנים, הדברים הם לא בתנאי, הדברים הם במציאות איתנה. זה נקרא ירח האיתנים. כמובן, הגמרא דורשת, ירח האיתנים נולדו בו איתני עולם, הם אלו שנתנו לעולם מציאות. הם אלו שעשו את העולם למקוים ולא מותנה. הם אלו שהוציאו אותו מתוהו ובוהו. זה ירח האיתנים. הרי קרה מה שקרה, והבריאה לא רק חזרה לתנאי של עם ישראל מקבלים את התורה ועם לאו, לא לספק, אלא לוודאי, לגזירה, לגזירת גזירה גמורה שיצאה כביכול מפיו יתברך, גזירה שגזרה עלינו כליה ואשמד. כמו שכתוב בפסוק, הרף ממני ואשמידם כידוע, אני חלי ואיחר אפי בם ואחלה. כלומר, לא רק קיום מותנה, אלא קיום להלכה. אז דינינו היה כגב רק תלה. ככה הדין במי שנגמר דינו. ולא היה כאן מסע ומתן. הדין היה, זה היה דין קלה ונחרצה. רק משה רבינו הפך את העולם. התפלל וריצה וחתר חתירה ועשה מה שעשה ואנחנו חיים. אבל הבריאה לא הייתה קיימת. כלומר, החזרה לקיום של הבריאה היא קרתה בירח היתנים. קראנו פה כבר כמה פעמים את דברי הר"ן, שבראש השנה התחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות, בראש השנה התחיל להתרצות, וגמר הריצוי היה ביום הכיפור. זה נקרא ירח היתנים. תחילת הריצוי הייתה בראש השנה. עצם זה שכביכול בורא העולם הסכים לחזור ולדון את השאלה הזו, זה נקרא ביטול הגמר דין הקודם, ולדון עליו מחדש. ובאותו דיון מחדש נפסק לתת קיום. הבפועל של זה, הקיום בפועל, חל נגמר ביום הכיפורים. דהיינו ביום מתן לוחות שניים, ואז קיבלנו את הלוחות, ואז נתקיים שישראל מקבלים את התורה, והעולם קיים איתן. מאז נקבע לדורות, שבראש השנה, אז אנחנו נמצאים, נקודת המוצא, זה כמו אותו ראש השנה, נקודת המוצא היא שאנחנו בלי זכות קיום. כלומר, זכות הקיום שלנו נגמרה. ובאותו ראש השנה שנתרצה בורא העולם למשה רבינו, באותו ראש השנה נתחדש, שבראש השנה שוב חוזר ונאור, זה היום תחילת מעשר. אבל נקודת המוצא היא שלילה גמורה של הקיום. אין לנו זכות קיום. לא רק, אפילו לא בתנאי, אין אחרית שנה. הזמן שלנו נגמר. אין יותר קיום. כאן נמצא הדין של ראש השנה. והחיתום הוא ביום הכיפורים. פירוש. אנחנו נידונים לקיום, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, אז שוב זה חוזר, זה חוזר לתנאי. מה שקרה בראש השנה הזה, שהדברים חזרו לתנאי הישן. אותו דין שהיה עלינו, שאמר שאין לנו קיום יותר בכלל, אז נתחדש בראש השנה קיום. אבל הקיום הזה הוא כמובן קיום מותנה. אם ישראל מקבלים את התורה מותר, ואם לאו, זה ראש השנה וזה יום הכיפורים. זאת הכתיבה וזאת החתימה. בין כתיבה לחתימה, מה ההבדל? שטר שנכתב לפני שהוא נחתם. אפשר להוסיף פה תנאי. אחרי שהוא נחתם, אין מקום לתנאים. אחרי שהשטר נחתם, אז אין אפשרות להוסיף תנאי. זאת אומרת, אם מוסיפים תנאי, אז זה זיוף. כתיבה פירושה שהדבר הזה עדיין מותנה. זה עדיין תלוי ועומד. תלויים ועומדים. פירוש תלויים ועומדים זה תנאי ולא איתן. חיתום הופך את התנאי לאיתן. התנאי מתקיים. כשכתוב ברמב״ם, וכך גם בנוסח התפילה, כשכתוב ברמב״ם ש... יום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. פירוש הדבר שבלי מחילה וסליחה לישראל אין יותר זמן, אין יותר קיום. אין קיום יותר. כן, קץ מחילה וסליחה לישראל, זה הכוונה. כאן, מכאן ואילך, אפשר להמשיך להתקיים רק עד כמה שהצטרפנו לאותה סליחה של יום הכיפורים. מי שלא מצטרף לאותה סליחה של יום הכיפורים, מי שלא שם את עצמו שם, מי שלא מצרף את עצמו לסליחה של יום הכיפורים, פירוש שהוא לא קיים את התנאי. מי שלא קיים את התנאי, כמובן, מי שלא קיים את התנאי, אז אי קיום התנאי מבטל את המעשה. לפחות יכול אפילו להיות שקיום התנאי מקיים את המעשה, אבל לפחות אי קיום התנאי מבטל את המעשה. החיתום של יום הכיפורים הוא קיום התנאי, הוא חותם את השטר. החיתום הוא קיום התנאי. והדבר בשיקול, הדבר תלוי ועומד. אם יקיימו את התנאי מותר, ואם לאו, אין יותר קיום. אין. כך הם פני הדברים. כמובן, כך הם פני הדברים מבחינת הקיום האמיתי. שוב, צריך תמיד להזכיר את זה. אותה שאלה ששאלו את הסקנים ברומי. דומה לשאלה ההיא. למה בכל זאת חיים? למה בכל זאת חיים? לא מקיימים את התנאי וממשיכים לחיות. השאלה הזאת, פניה כפני השאלה, אם הקדוש ברוך הוא שונא עבודה זרה, מפני מה אינו מבטלה? אז ענה להם רבן גמליאל, יאבד עולמו מפני השוטים, אותם שעובדים לחמה ולבנה, יאבד עולמו מפני השוטים, אלא עולם כמנהגו נוהג, והשוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. פירוש, עולם כמנהגו נוהג, אבל אוי לו לאדם שחי רק מפני שהעולם כמנהגו נוהג. בחינת הקיום האמיתי, בחינת מימד הזמן הנוסף, אותו מימד הזמן של העיבור, מבחינת הזמן הזה, האדם הזה לא קיים. אין לו את הזמן הזה. יש לו רק את הזמן של מה שנקרא תחת השמש. ממשיך עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחום. אבל את בחינת הזמן שהיא החודש, את הישראל מונים ללבנה, האדם הזה לא קיבל. זה נקרא שהוא לא כתוב בספר החיים. הוא כתוב בספר עולם כמנהגו נוהג, אבל הוא לא כתוב בספר החיים. ספר עולם כמנהגו נוהג, שם נמצאים כל בעלי החיים. כל בעלי החיים, כולל אותם אנשים שקיומם כקיומם של בעלי החיים. זאת אומרת, קיומם הוא קיום של עולם כמנהגו נוהג. העולם כמנהגו נוהג כולל סוסים, חתולים, כלבים, בני אדם, כך. אבל ייכתב בספר החיים, פירוש, להיכתב בספר החיים. פירוש להיכנס בסוד העיבור. זאת אומרת, להיכתב באותה מערכת זמן, באותו ספר, זה נקרא ספר החיים. ספר החיים זה הכוונה, אותו ספר שקובע נפסק על האדם הזה חיים. חייו שלו ניתנו לו בדין. אבל אם חייו הם חיים של עולם כמנהגו נוהג, אז החיים האלה הם לא שלו. החיים האלה זה משום שהעולם כמנהגו נוהג. אז העולם כמנהגו נוהג מחייב שכך וכך חתולים יהיו בעולם, וכך וכך בני אדם יהיו בעולם. אבל אותו אדם לא נכתב בספר החיים. עולם כמנהגו נוהג זה לא חיים. עכשיו, כאן אנחנו עומדים. כאן, בנקודת הזמן הזאת, אנחנו עומדים כעת. אנחנו עומדים בעשרת הימים האלה, שעשרת הימים האלה הם ימים שעצם עניינם, עצם עניינם, זה זמן, מי שהזמן, מי שהימים האלה בשבילו, הם ימים של רגילים, רגילים, הם ימים כמו כל הימים. משהו בין קור וחום, בין קיץ וחורף. הימים האלה הם סוד העיבור של השנה. הימים האלה הם ימי העיבור של השנה. הם הימים שבהם אנחנו מקבלים את מימד הזמן האמיתי, את מימד הקיום האמיתי. אלו הימים שהם ימי העיבור של השנה. אלו הימים שבהם מצטרפת שנת הלבנה לשנת החמה. כל מי שזוכה בימים האלה למה שצריך לזכות, אז הוא זוכה להיכתב בספר החיים. זה דבר אחד. הדבר הנוסף, הימים האלה יש להם גבול. עד כאן הגיעו הימים האלה. דהיינו, בורא העולם מגלה בימים האלה שהזמן לא קיים במימד הרגיל של הזמן. הזמן הוא כעת זמן של עיבור. מי שנמצא בעיבור, זאת אומרת, מי שכתוב, מי שמצטרף, כמו שאמרנו, מי שמצטרף לעיבור הוא מצטרף לספר החיים. מי שנמצא, מי שמצטרף לזמן הזה, יש לו המשך, יש לו קיום. מי שלא מצטרף לזמן הזה, זה מה שבורא העולם מראה בימים האלה. הימים האלה הם לא זמן רגיל. הימים האלה הם הימים של העיבור. ובימים האלה נקבע, מי שמצטרף אל אותו עניין, אל אותו ספר החיים, שהוא הספר שלה, של זמן העיבור, של סוד העיבור, מי שמצטרף לזה ימשיך ויחיה. מי שלא מצטרף לזה, אין לו קיום. אין לו קיום. הקיום שנשאר לו זה אותו קיום של עולם כמנהגו נוהג. העולם כמנהגו נוהג, שם אין עיבור. שם זה עולם שהוא מונה לחמה. בעולם כמנהגו נוהג גם הלבנה מונה לחמה. גם שם אין שום חידוש. גם זה ידוע. גם זה ידוע. אבל זה באמת לא חידוש. זה חוזר על עצמו תמיד. אבל יש כאן חידוש. יש כאן חידוש. למי שמתבונן, למי שמבין. הלבנה נבראה כמאור. המאור הגדול, המאור הקטן. כשהלבנה מפסיקה ליממה שלימה, לחבדה לצ'י מכסי סיירה, הלבנה מפסיקה להעיר, אז היא מפסיקה להיות מאור. אנחנו יודעים שהיא קיימת. יודעים שהיא קיימת. מי שרוצה יכול, יכול לנסוע לשם. זה לא משנה. אבל היא נבראה כמאור. וכמאור היא לא קיימת. זה לא אומר לשקיעת השמש. כשהשמש שוקעת, אז היא זורחת על אחרים. כשהלבנה מתכסה, היא מתכסה. היא איננה. היא נבראה כמאור, והיא איננה. איננה, היא באמת איננה. וכשהיא מתחדשת, אז היא באמת מתחדשת. זה מאור חדש. המאור כמאור הפסיק להיות קיים. בזמן הזה מתגלה. בחינת הקץ של כל סדר הזמן. גם לזמן של עולם כמנהגו נוהג יגיע קץ. זה מה שמתגלה בזמן הזה. כאן נמצא הזמן האמיתי. זהו הזמן שכביכול ברא בורא העולם. זהו הזמן של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה היום תחילת מעשיך. היום הזה, יום הכיפורים, הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. פירוש, קץ מחילה וסליחה לישראל. כלומר, אם מחילה וסליחה, יש לנו המשך. אנחנו נבראים מחדש. אנחנו נכתבים בספר החיים, ונותנים לנו חיות חדשה. משפיעים עלינו חדש, נידונים לחיים. מחדשים אותנו. נותנים לנו ראש חדש לשנה. אם אנחנו לא מצרפים את עצמנו לאותה מחילה וסליחה, הגענו לקץ. זה פירוש המילים קץ מחילה וסליחה לישראל. קץ מחילה וסליחה לישראל, זה הכוונה. זה הגיע לזמן שהמחילה והסליחה חייבים להיות. אחרת אין המשך. לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה ביום הכיפורים. כל פעם אחרת אפשר לדחות את זה לענף. נאמר מחר. החידוש של רבי אליעזר ישוב היום שמה ימות למחר. נו. אבל זאת כבר צריכה להיות יראה, החשש שמה ימות למחר. בן אדם שלא חושש שמה ימות למחר, עוד נדחה את זה בעוד יום. לזמן מרובה, עליבד אמת חיישינה. טוב, שמה ימות חיישינה כתוב בגמרא, לזמן מרובה באמת חיישינה. אבל בכל אופן, בדבר כל כך חמור, בדבר כל כך מכריע, אז ישוב היום שמה ימות למחר. זה יכול, בהחלט יכול להיות. זה בהחלט יכול להיות. אבל כאן אנחנו מגיעים לגבול, לגבול שאותו אי אפשר לעבור בלי תשובה וסליחה. אי אפשר לעבור אותו. אם עוברים אותו בלי תשובה וסליחה, יוצאים מהקיום ועוברים לעולם כמנהגו נוהג. אבל אז יוצאים מהחיים. אז חלילה נמחקים מספר החיים. ספר החיים זה ספר שבו כתובים החיים עצמם. עולם כמנהגו נוהג. תצאו החוצה ותראו. עולם כמנהגו נוהג, אז הדברים כתובים באורות מהבהבים. זה נדלק, זה קווה, זה נדלק, זה קווה. למי שכתוב בספר עולם כמנהגו נוהג. זה נקרא להיכתב בספרם של מה ש... זה לא ספר החיים, בקיצור. זה קצת יותר מזה. זה קצת יותר מזה. זה לא לא ספר החיים. זה ספר של לא חיים. חייבים להבין. אנחנו נמצאים עכשיו בקצה קץ הימים. כל המערכת שנקראת קיצים, כל המערכת כולה, כל הקיצים יתמלאו, כל הקיצים יתקיימו, כל הקיצים יתגלו באותו אופן. יבוא יום, והקיום הזה הרגיל, אותו קיום, כמו שהעולם נראה עכשיו, פשוט לא יהיה לו המשך. העולם יעבור לצורת קיום אחרת, והקיום הזה יחלה, יובד, לא יהיה, כי פשוט הוא נגמר, אין לו יותר זמן, אין לו יותר קיום. זה בכל הקיצים, אבל כאן הקץ הזה הוא קץ שנוגע לנו, זה נוגע לנו, זה נוגע לעצם חיינו, לעצם הקיום שלנו. אנחנו תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, ויום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה, וסליחה לישראל. קץ מחילה וסליחה זה זמן שהוא קץ, זמן שהוא קץ. קץ מחילה וסליחה זה הכוונה, בזמן הזה, עד הזמן הזה, חייבת להתגלות אותה הערה שנקראת מחילה וסליחה. חייבת להצטרף לקיום. אין מחילה וסליחה, אין קיום. אין קיום. הוא נגמר. מוכרח משהו לזוז. משהו מוכרח לזוז. אפשר להישאר אותו דבר. היום הזה עובר, ואם הוא עובר... בלי שום שינוי, אחד מבין לבד שכשהיום הזה עובר גם הוא כעולם כמנהגו נוהג, אז למה אפשר לקוות? היום הזה הוא יום שכל מציאותו היא כנגד העולם כמנהגו נוהג, לכן אין רשות לשטן לקטרג ביום הזה, אין לו רשות ל... אין רשות ליצר הרע. מי של החטאים שלו צריך את היצר הרע? גם הזה יש לו חופש. אנחנו לחטאים שלנו לא צריכים כבר את היצר הרע. כבר מזמן, מזמן נמצאים במה שנקרא עבר ושנה, הותרה לו, נעשית לו כיתר. כבר לא צריך שיצר הרע יעבוד כדי שאנחנו נעשה חטאים. מה שצריך שיצר הרע יעבוד כדי שנעשה חטאים, אז ביום הזה הוא איננו. ביום הזה הוא מחוץ לסדר הימים. ימים יוצרו ולא אחד בהם. יום אחד הוא שלו, של בורא העולם. יום הכיפורים. אחת בשנה. איך כתוב בפסוק? דבר על בני ישראל, אחת בשנה. אחת בשנה. אחת בשנה זה הכוונה, שהיום הזה הוא מחוץ למה שנקרא שנה. אחת בשנה. זה שהוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה או להתוודות ביום הכיפורים. זה הוא קץ מחילה וסליחה. קץ מחילה וסליחה זה הכוונה. ביום הזה המחילה והסליחה חייבות להיות. אם הן לא מצטרפות למציאות, אם לא מצטרפות לקיום, אז הקיום לא ממשיך. שרצינו לבאר. השם, ונחתם כולנו לחיים טובים. ונזכה, כמו שבעזרת השם, נזכה להגיע למה שנקרא באמת קץ מחילה וסליחה. כך נזכה להגיע לבאמת קץ הימים.